COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, בהגשת חווה דורני.
כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והעולם כולו ביתי. כמו הצועני מסתובב לי בעולם, והשירים בנשמתי. כמו הצועני, השירים בנשמתי.
ערב טוב צופים וצופות יקרים, מאזינים ומאזינות יקרים. בכל פעם שאנחנו שומעים את הצלילים האלה, אנחנו הולכים להסובב בעולם, יוצאים למסע מרתק ומהנה. אני מגישה לכם את התוכנית קסם עולמי, מסעות מהקורסה, הדרכון הקולי שלכם לעולם. שמי חווה דורני, כל מי שמכיר אותי יודע שהכינוי שלי זה חווה חוויה. אני מנסה לחבר את החוויה האישית שלי עם הניסיון שלי מהשטח, וכל זה עם פלטפורמה של רדיו שזה טיפה יותר מרוחק, אבל אני מנסה לא להקריא סתם מידע או לתת הרצאה, אלא ניסיון לייצר חוויה למאזין. מכאן מגיע הכינוי שלי חווה חוויה. אז מה יהיה לנו בתוכנית? כמו שאתם יודעים, בכל תוכנית אנחנו בוחרים נושא מסוים, או מדינה אחת, או תרבות, או לאום. וכמו שאמרתי בתוכניות הקודמות, בכל תוכנית אני מארחת מישהו שיעשיר אותנו. והיום אנחנו מארחים את שחר שומן, חברי היקר, מוזיקאי יוצר, מורה דרך ועובד סוציאלי, לכבוד הוצאת ספרו הראשון, אתם רואים, הנה זה הספר שלו, ספרו הראשון והאלבום, שתכף נדבר עליו, ארגז חיינו, וכמובן, בשעה הקרובה אנחנו נצא איתו למסע מוזיקלי פואטי. ולפני כן, בדרך כלל, אני גם מספרת קצת על עצמי, מה אני עשיתי בחיים, סיימתי תואר ראשון ושני בנושאי חקר תרבויות, ואני מדריכת טיולים ברחבי הארץ, וכמובן בחול. השבוע הבא אני נוסעת לחול לשבוע. בכל אופן, הכי חשוב זה, אני אוהבת לצטט את הפילוסוף הלטיני מהמאה הרביעית, סנט אוגוסטינוס, שאומר, העולם הוא ספר, ואלו שאינם מטיילים בו, קוראים רק דף אחד. אז כמו שאתם מבינים, אני עדיין בתוכניות הראשונות שלי, ואני עדיין מתרגשת להגיש את התוכניות שלי ברדיו סול. חשוב מאוד לציין שיש לי עמוד פייסבוק, שקוראים לו חווה דורני, חווה חוויה. אנא כתבו לי על מה אתם רוצים לשמוע, על איזה מדינה או על איזה תרבות, או תופעה שמעניינת אתכם, וכמובן, אני אשמח מאוד שתעשו לי לייק. להזכירכם, בסוף התוכנית אנחנו נדבר על הפינה הקבורה, פינת הטיול השבועית שלנו בחמש דקות לסיום התוכנית. עכשיו אנחנו בעצם רוצים לספר על תיירות, מה קורה בתיירות בעולם, וחשוב שתדעו שיש שריפות ענק בדרום אירופה. אני יודעת, לצערי, זו העונה הלוהטת לצאת לחול, וכולנו יוצאים לחול, וכמו שאמרתי, גם אני יהיה שבוע הבא באלבניה, אבל יש שריפות ענק בדרום אירופה, ספרד, פורטוגל, יוון ומדינות הבלקן, אלבניה, מונטנגרו וכל המקומות האלה, יש להם גל חום של יותר מ-40 מעלות כמו שהיה אצלנו, וכמובן שזה מלבה את מוקדי האש. תיירים ישראלים שמתכוונים להגיע לדרום אירופה, אנה יזהרו ותקחו את זה בחשבון. יש אנשים נספו, קבעים מנסים להשתלט על דלקות גדולות בפורטוגל, ביוון. השרפות הובילו לפינוי של כמה בתי מלון בכמה איים ביוון. במונטנגרו הצליחו הרשויות בסיוע מסוקים מסרביה לבלום שריפה סמוך לבירה. בסרביה סייעו התושבים למנוע מהאש להגיע לכנסייה המקומית. זו הייתה מלחמה, הם ממש ממש דאגו לכנסייה והצליחו להציל אותה. גם יש לנו תמונה דומה בטורקיה, שריפה גדולה היא משתוללת שמה, שהביאה לפינוי של תושבים ותיירים. אבל חשוב לזכור, כל מי שנוסע לאירופה, שיזכור, ישראל, אנחנו בכל בית, יש בכל חדר, יש מזגנים, באירופה לא. למרות צעי החום שנשברים שנה אחרי שנה, עדיין חלוקים בנושא באירופה. יש להם תנועות של ירוקים. ההתחממות הגלובלית הפכה את שאלת מזוג האוויר לוהטת מתמיד. זה גם הפך להיות סוגיה פוליטית נפיצה. תנועות הירוקים מאמינים שעדיין ניתן להסתדר בלי המזגן. אני רוצה שנסו שבוע שעבר, אם הייתי מנסה להישאר בלי המזגן, אני חושבת שהייתי משתוללת. ב-90% מהבתים בארצות הברית יש מזגנים, ב-90% בישראל יש מזגנים, אפשר לומר 100%, באיטליה רק 50%, אתם מאמינים? 50%, בספרד רק 40%, ובצרפת רק 15% מזגנים. מי שנוסע לצרפת ולאיטליה, אנא תבדקו טוב טוב שיש מזגנים בבתי המלון שהזמנתם. עד כאן חדשות התיירות, ועכשיו אנחנו נעבור לאורחנו המיוחד. שחר, אנחנו נפתח בקטע סנסיטיב, שהוא קטע מתוך הכותר של שחר, ארגז חיינו, נשמע ונדבר על זה אחר כך. בבקשה. חברי היקר, מוזיקאי, יוצר ומורה דרך, עובד סוציאלי שפעל שנים רבות למען ילדים ומשפחות בסיכון. מזה כעשור מקיים מפגשים תרבותיים היסטוריים, חווייתים, בסיוע גיטרה והשירה המשלבים בין הזמר העברי בחתכים השונים לבין ידיעת הארץ. כמובן שזה משתקף בסיפורים שלך, דמויות, חבלי ארץ גיאוגרפיים וכדומה. שחר, שמענו את הקטע האינסטרומנטלי סנסיטיב, מתוך הספר ואלבום הבכורה שלך שנקרא ארגז חיינו שדיברנו עליו. בשעה הקרובה אנחנו נצא למסע מוזיקלי, פואטי ושירי. ספר לנו שחר, על עצמך, מאיפה מתחילה אהבה שלך למוזיקה, בבקשה.
טוב, אני חי כבר לא מעט שנים פה בארץ שלנו, אבל תמיד אני מציג את עצמי כירושלמי. אין מה לעשות, ירושלים לא עוזבת אותך גם כשאתה לא מתגורר בה. ואני עד גיל 30 ומשהו חייתי בירושלים, למעט איזו תקופה שאולי נגיע אליה. ובעצם אני כבר כמעט 30 שנה לא בירושלים, אבל אני עדיין מרגיש ירושלמי, ושם עוברת עליי בעצם הילדות בשכונת רמות אשכול, שכונה חדשה של אחרי מלחמת ששת הימים. ואני חושב שאם אני ככה חושב על ההיבטים המוזיקליים, אז בחיי, אז אי אפשר שלא להזכיר את בית הספר שבו גדלתי, שהיווה בעצם, הייתי אומר, אכסניה פוריה להתפתחות שלי מבחינה מוזיקלית. והיה לנו בית ספר ליברלי, מאוד מאוד ציוני, הוא מוכר בציבור לצערנו בנסיבות קשות, שמו היה רנה קסן לבית ספר, ומי שזוכר, הפיגועים בבית ליט בזמנו, ששם היו חבר'ה מבית הספר, הרבה מאוד בוגרים של בית הספר נפגעו בפיגועים, בית ספר באמת שאיבה, באמת קרקע טובה להתפתח בה, והלהקה הראשונה שלי הייתה בבית הספר, שם ככה חגגנו את החגיגות, וקיבלנו גם פרגון מצוות ההוראה ומהמנהלים ומהמחנכים שנתנו לנו ככה לצמוח ולהתפתח. הייתה
לנו להקה ממש?
הייתה לנו ממש להקת רוק, ניגענו החיפושיות וניגענו הצלליות. איתי בלהקה, חברי הטוב מהילדות, אולי מוכר בציבור, אביב אפרת, הוא היה כוכב גדול בריצ'ראץ', אם את זוכרת את התוכנית המיתולוגית הזאת, הוא היה מתופף שלנו. ועוד חברים נוספים שהיו עימי בלהקה, אבל אני חושב שהחוויה שעיצבה אותי בבית הספר התיכון, היה היום שבו החלטנו להפיק, אז, וזה אולי הזדמנות ככה גם להגיד תודה למתי כספי, ולפרגן לו ולהכיר לו ככה בתרומתו הגדולה, במיוחד עכשיו שהוא נאבק במחלה הקשה, ובשנת 1978 יצא המופע ארץ טרופית יפה.
כן.
ואנחנו התלהבנו כל כך מהמוזיקה החדשה שהביא מתי כספי, ואחרי כשנה ערכנו בעצם, שנה שנתיים, עשינו את המופע מטעמנו, כאילו התאמנו ככה, חיכינו קצת את ההופעה הזאת, בית הספר פרגן לנו מאוד, עד כדי כך שהיינו נוסעים עם השרת של בית הספר למחנות צבאיים עם ההופעה הנפלאה שיצא אז, וזה ההתפתחות המוזיקלית הראשונה שלי, היה בעצם מופע הקאבר הזה שעשינו למוזיקה של ארץ טרופית יפה, עם אנשים מוכשרים גם שהיו בני המחזור שלי, אני אזכיר למשל את איתן פוקס, שהיה במאי, שהתפתח לימים להיות במאי סרטים ידוע, הוא היה הכוריאוגרף של ההופעה. אז כל אחד מצא את המקום שלו, אני ניגנתי בגיטרה, שרתי בגיטרה בס, אז ניגנתי, ואני מכיר תודה לבית הספר על התרומה שלו להתפתחות המוזיקלית.
יפה מאוד. היום אתה מנגן בגיטרה קלאסית, ראיתי.
היום אני מנגן, גם אז ניגנתי בגיטרה, אבל בלהקה היה כבר נגן גיטרה. אז אני לקחתי את הגיטרה בס, ואני לא מתחרט על זה בכלל, כי אני מאוד אוהב את הכלי הזה עד היום. אבל היום אני מנגן על גיטרה קלאסית מוגברת, מה שנקרא, זה הכלי המרכזי שלי. וככה, זה החלק הדומיננטי בהשפעה באותם השנים, זה באמת היה בית הספר.
אז הסנסיטיב ששמענו עכשיו...
הסנסיטיב זה כבר קטע מגיל יותר מבוגר שכתבתי. האמת היא שהקטע הספציפי הזה שפתחנו איתו, הוא הוקלט בלונדון, בעת שהותי בשליחות שמה, וככה אמצע שנות ה-20 לחיי, הייתי שליח של התנועה הציונית, ומה שזכור לי במיוחד סביב הקטע הספציפי הזה, שהוא קצת ג'אזי בהשפעות שלו, למדתי שם ג'אז אצל מורה, וזה היה מעניין מאוד, כי כשניגשתי למורה הזה, וככה הייתי מגיע אליו מעת לעת, הוא שאל אותי מאיפה אני, אמר לי, אני מישראל, ואז הוא אמר לי, משפט כזה באנגלית, אבות אבותיי היו יהודים. ככה הוא אמר לי. אבל כן.
זו המציאות.
כן, זאת אומרת, איך אומרים, יהודי שהתבולל, אבל הוא ככה, הוא הרגיש איזו קרבה אליי. ברגע שאמרתי לו שאני מישראל, פתאום הוא נזכר שאבות אבותיו היו ישראלים, והוא נטע בי ככה כמה יסודות של ג'אז בנגינה שלי, ואני גם מודה לו על ה...
יפה
על
מאוד.
התרומה הזאת שהתבטאה בקטע הראשון שפתחנו.
יפה, אז בוא נכבד בעצם את מתי כספי, כן, ונשמע
אני
את השיר.
מתוך ארץ טרופית יפה, מתוך התקליט ארץ טרופית יפה.
נכון, כן. כן, בבקשה.
העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש. העצב אין לו סוף, לאושר יש ויש. אושר צעק על הברוח שרגע מעופפת באוויר. הכנף הרוח נשאת עד שתנוח, קלים חייה וקצרים כמו שיר. וכבר איננו כמו האשליה של קרנבל. עובד איש בפרח לרגע של פרח, פושט יד אני והלך, הם עכשיו נסיך ומלך. הנה שם עלם הדרך, שלושה ימים הכתר לראשם.
איזה מתי כספי זה, אה? חווה, איזה מתי כספי, נפלא.
אדם מוכשר, בהחלט. אתה סיפרת בעצם על ההשפעה של הבית ספר, של המורים, אבל מה עם המשפחה שגדלת בה? הם גם היו עם שורשים מוזיקליים? היה סביבך בבית?
כן, בהחלט כן, בהחלט כן. אבל אצלי בבית ההשפעות היו אחרות. ההשפעות היו אחרות, מוזיקלית קודם כל. אבא שלי בילדותו ניגן פסנתר כ-8 שנים. ולימים, כשככה הגענו לירושלים והבתים היו קטנים, אז רובנו גרנו בבלוקים כאלה, אתם יודעים, בלוקים נחמדים, אבל לא בדיוק מאפשרים הכנסה של כלים גדולים. אז במקום פסנתר, הוא התחיל לנגן על אקורדיאון. על אקורדיאון.
קומפקטי יותר.
אז ההשפעות שהיו לי בבית הם משני צדדים. אבא למד בזמנו מוזיקה קלאסית, ומאוד מאוד אהב מוזיקה קלאסית. אז היינו שומעים הרבה ככה מהתקליטייה שלו, הרבה מוצרט ובאך ובטהובן ודברים כאלה, ומצד שני שירי ארץ ישראל על האקורדיון. אז במובן המוזיקלי גם השורשים של המשפחה, של סבתי זיכרונה לברכה שהגיעה מאוקראינה אחרי איזה פוגרום גדול בשנות ה-20, הגיע בעלייה השלישית לארץ, הסבא שלה, האבא שלה, סליחה, היה רב חשוב שהקים את בית הספר בילו, בתל אביב, בית הספר הדתי הראשון בשדרות רוטשילד.
נכון.
בתל אביב.
והייתה
לו מקהלה, זאת אומרת, המשפחה היא משפחה מוזיקלית, והדודים, האחים של סבתי, הם מוזיקאים קלאסיים, אחד מהם היה, שניהם נפטרו כבר, אחד היה המבקר המוזיקלי של עיתון הארץ, והאח שלו היה הכנר הראשי של התזמורת הסימפונית של רשות השידור. אז יש במשפחה חלקים מוזיקליים, אבל לצערי גם חלקים נוספים שהילדות בבית לא הייתה קלה בכלל. הבית שלי היה בית קשה, במיוחד אבי, שלצד המוזיקה היו לו גם חלקים מאוד מאוד בעייתיים. אני גדלתי בבית עם אלימות, הייתי חשוף לאלימות לא קלה, וגם למרכיבים של דיכאון. זאת אומרת, גם אלימות
של אביך
וגם דיכאון שאבי לקה בהם ולא טופל כמו שצריך. באותם שנים לא הייתה מודעות כל כך גבוהה.
נכון.
ואפשר להגיד שהייתי ילד בסיכון, אבל אף אחד לא ידע את זה. אף אחד לא ידע את זה, זאת אומרת, זה מעניין, ככה להמשך התפתחותי, עוד נגיע לחלקים האלה.
יש לי הרגשה שזה השפיע עליך בהמשך.
כן, אבל המוזיקה היא בעצם הייתה הדרך שלי להתמודד, להתמודד עם הקשיים בבית. אחת הדרכים ככה החשובות של ההתמודדות הייתה באמצעות המוזיקה. המוזיקה היא ממש...
כאילו ברחת אל המוזיקה?
אפשר להגיד שהמוזיקה אפשרה לי, איך אומרים, לבטא את עצמי. לבטא את עצמי וגם לברוח. אני זוכר שהייתי סוגר את הדלת ומנגן...
מקום מפלט.
ומנגן בגיטרה וגם מלחין שירים. זאת אומרת, כותב כבר מגיל צעיר מאוד. כבר מגיל צעיר מאוד. השירים הראשונים שכתבתי היו בערך בגיל 14, משהו כזה, ככה תחילת ההתבגרות. ואין ספק שהשירים היוו איזשהו סוג של תרופה לחלקים הלא קלים. הבית לא היה בית שלילי לגמרי, אבל היו בעיות לא פשוטות, ובהחלט המוזיקה הייתה ערוץ של התמודדות עם העניין הזה.
אוקיי. אני שמעתי את השיר שלך ברגעים שמחים.
ברגעים השמחים, כן.
ואני ממש התחברתי. בוא נשמע אותו ואני אספר לך איזה תחושות היו לי אחרי השיר הזה.
אז זה שיר שכתבתי ממש בגיל צעיר מאוד, בגיל 17 אני חושב השיר הזה יצא, ורק לאחרונה הקלטתי אותו, ממש לפני פחות משנה.
אוקיי, בוא נשמע ונמשיך לדבר אחריו.
ברגעים השמחים ביותר של כולם אתה יודע להיות עצוב בימים האפורים ביותר בעיצומו של חורף קר אתה אף ומרגיש כמו פרפר ברגעים השמחים ביותר של כולם אתה יודע להיות עצוב בימים האפורים ביותר בעיצומו של חורף קר אתה אף ומרגיש כמו פרפר אז תני לי סיבה אחת מדוע אהבה היא פונקציה של מצב אז תני לי סיבה אחת מדוע לא אני לא צריך בכלל
תשמע, השיר הזה הוא פשוט, אני, כשאני שמעתי את הפעם הראשונה, לא יודעת, זה עשה לי משהו, זה עשה לי הרבה משהו בעצם, ואת יודע מה, אני מכירה אותך קרוב ל-20 שנה?
משהו כזה.
אני ממש לא חיברתי את מה שאתה מספר
עכשיו? כן, כי ידעתי להסוות את זה הרבה מאוד שנים. ידעתי להסוות את זה. ותראי, אני חושב שהרבה אנשים שעוסקים באומנות או במקצועות טיפוליים, יש להם איזה רקע גם של קשיים שהם התמודדו איתם. והרבה שנים, גם אני מאמין בזה שאדם שלא חווה קשיים, הוא לא באמת, איך אומרים, מכיר את העולם. יש אנשים שהחיים שלהם סלולים וזה, אבל יש משהו טוב גם בקשיים, שאתה ככה לומד למצוא את הדרך, איך להתגבר עליהן. ומה שמעניין זה שבאמת הרבה שנים היו בי המון כעסים על אבא שלי, אבל בגיל מאוד מוקדם אני הבנתי דבר אחד, אני הבנתי שכעסים עשויים להפוך אותך לאדם מריר. וכדאי מהר מאוד ככה, איך אומרים, למצוא את הדרך.
להשתחרר מהכעס.
וגם, אני רואה גם בשירים האלה שכתבתי בילדות, שאני חיפשתי את הדרך, כן, להגיע לפשרות, למצוא את הדרך איך לחיות לצד הקשיים, כן, ולפעמים גם לקבל יותר מדי גם את הקשיים של האחרים. זה חלק מהסימפטומים גם של...
להכיל?
זה חלק מהסימפטומים של אנשים שגדלים גם באלימות, שאתה ככה לומד, איך אומרים, להוריד את הראש לפעמים. זה לא טוב, יש בזה גם חלקים לא טובים. זה מורכב, זה עסק מאוד מורכב. אבל היום אבא שלי, איך אומרים, בימים לא קלים, והוא חולה דמנציה כבר, מטפלים בו המון שנים. והוא כבר לא האבא המרביץ והמכה, הוא אבא שאני פשוט...
שצריך לטפל בו.
יש בי חמלה כלפיו, ואני מטפל בו, אני רוצה להקריא לך קטע שכתבתי לאחרונה, שאני מלווה אותו במחלתו כבר לא מעט זמן, הרבה שנים. הקטע נקרא שיטיון. שיטיון, שזה בעצם דמנציה, זה השם,
כן. זה
השם העברי למחלת הדמנציה הקשה. מוקף בשיטיון המעורר ברוח שטות. ומתוך השטות נוצרת משמעות, ונוצר חיבור וקשר, וזולגת לדמעה. ומתוך המשמעות מסתננת שאלה, לשם מה? לשם מה? ועונה הנשמה, אל תנוס, לך, עשה ושמע, אני מקבל בהשלמה והולך. כן. כן, אז היום אנחנו בגיל שאנחנו צריכים לתמוך בהורינו, ואיך אומרים?
זה לקראת צער גידול הורים.
צער גידול הורים, בדיוק ככה, ולמרות הקשיים שחווינו בילדות, ואני חוויתי בילדות, השיר הזה מדבר על הסיוע לאדם שלוקה בדמנציה, וכל הדילמות שמלוות לכך, ואני עושה את זה, אני עושה את זה באהבה ובהבנה שזה צורך השעה.
מבינה. אני רוצה שנשמע עכשיו שיר נוסף שלך, שיר עצמי מודרך.
כן, השיר הוא, המילים פה הם לא שלי, המילים פה הם כן, לא שלי, לא. הם המילים הם של משורר ירושלמי, שזכה בזמנו בפרס ראש הממשלה, חבר ותיק והרבה שנים, נגיד עליו מספר מילים אחרי השיר.
שמעון
שלוש, שמעון שלוש, נכון.
אז נשמע ואחרי זה נדבר, כן.
תישאר לבד, תפחד, רק אתה. תישאר לבד, תפחד, רק אתה. הדק שיניך, שן בתול, לא צריך אף אחד יבוא. אתה אחד נכנע במקום חולף. תישאר לבד, תפחד, רק אתה. תישאר לבד, תפחד, רק אתה. הדק שיניך, שן בתול, לא צריך אף אחד יבוא. אתה אחד נכנע במקום חולף. אין מלפניך, אין מאחוריך, אין מצדדיך בכלל. צטנים עליך שמעון, תשתדל. זדנים עליך שמעון, תתרצה, תתארץ, 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 תהיה נזהר, ותיקחך רוח בשיגעונות. שמעון תשתתף, זדנים עליך שמעון תתרצה, זדנים עליך שמעון.
כן, המילים היפות פה של השיר באמת שייכות למשורר שהכרתי קצת מעט אחרי השירות הצבאי בירושלים, ועד היום אנחנו בקשר ומגיעות לו זכויות גדולות. מעבר למילים היפות של שיריו, הוא ליווה את הוצאת הספר שלי ארגז חיינו בשנים האחרונות, הוא עזר לי בתהליכי הניקוד ובעריכה של הספר, ויש לו מקום חשוב בקריירה שלי המוזיקלית,
לשימון שלוש.
כן, כן, בהחלט.
כן, אז אנחנו באמת נאמר את השם שלו גם בסוף התוכנית. ורציתי לשאול אותך, מאז שנות ה-80-90 שסיפרת עליהם, עברו הרבה מים בירדן. מה המסלול המקצועי? כאילו, מה...
כן, אז איך אומרים, אני גדלתי בבית פולני, מה שנקרא, עם שורשים פולניים.
חושך ושקט.
לא חושך ושקט. אז דיכאון ואלימות כבר הזכרנו, אבל מעבר לזה, יש גם עמדות סטריאוטיפיות, כן?
נכון.
כמו למשל, אני זוכר את זה, כמו היום אני זוכר את זה, שאחרי שגמרתי את הצבא, אז אמא שלי מאוד רצתה שאני, אתה יודע, לוקח זמן עד שאתה, איך אומרים, חוזר לחיים, יוצא לחיים, ואני רציתי ללמוד מוזיקה. התחלתי את זה, אבל הלכתי, רציתי ללמוד מוזיקה, היה לי אז מורה לגיטרה נהדר.
משפחה פולנית רוצה עורך דין המהנדס.
כן, בדיוק.
מה זאת אומרת? לא,
אז בסדר, אבל אמא שלי הייתה יותר צנועה, אבל רציתי להזכיר רגע את המורה למוזיקה, שבאמת נטע בי ככה אהבה וגם כלים טובים, בעיקר לימדתי מוזיקה קלאסית, גיטרה קלאסית, שמו דני עקיבא, אחד הגיטריסטים המובילים בארץ, גם לא מגיעות כמה נקודות על הקריירה המאוחרת שלי בתחום המוזיקה, אבל אמא שלי, כשיצאתי מהצבא, אמרה לי, שחר, למה אתה לא הולך לעבוד בדואר? אמרתי לה, מה לי ולדואר? היא אומרת, זה עבודה טובה. יש פרנסה.
יש קביעות.
יש קביעות.
יש חופשות בחלה.
זוכרת חווה את ה...
ברור.
אז זהו. אז אמרתי לה, אמא, אני לא רוצה לעבוד בדואר. ואיך אומרים, התגלגלתי ללימודי מוזיקה, וירדתי לעיר הגדולה בתל אביב לכמה חודשים, ככה ללמוד בסמינר לוינסקי. עשיתי איזה קיצור דרך שלא עבד, כי האמת היא שרציתי ללמוד באקדמיה למוזיקה, אבל הרמה שהייתי בנגינה לא אפשרה לי, ולכן אמרתי, נעשה קיצור דרך. אבל תל אביב אז, איך אומרים, אני ממש הרגשתי, הלכתי לאיבוד בעיר הגדולה, וחזרתי מהר לירושלים אחרי כמה חודשים.
ברחת.
ואז התגלגלתי לעבוד באיזה פנימיה.
אוקיי.
בירושלים, ככה התחילה הקריירה שלי, שאולי גם הושפעה קצת מהעמדות של הוריי באיזשהו מקום. אנחנו בגיל הזה עוד לא לגמרי מבושלים, גילי תחילת שנות ה-20.
אולי גם...
וגם הפנימייה פתאום הכניסה אותי לתוך עולם שהרגשתי ממש ככה הזדהות איתו באיזשהו אופן. היה לא קל. עבדתי עם קבוצה של 10-12 ילדים בסיכון, ילדים קטנים ועד גיל, מגיל 6 עד גיל 14, ופתאום אתה הופך להיות איזה דמות משמעותית עבור ילדים כאלה קטנים.
אתה אבא ואימא.
ואין לך שום מיומנויות גם. נזרקתי למים ככה עם הקבוצה הזאת, אני זוכר את זה כמו אתמול, חוויות לא פשוטות בכלל, וגם חוויות של למידה על עצמי, וחוויות ככה חזקות ביותר. הגיטרה דרך אגב עזרה לי להתקבל על ידי הילדים לקבוצה. הם עשו לי את המוות בחודשים הראשונים, כי הם ילדים עם קשיים והם רוצים לראות איך אומרים, מי שמטפל בהם ראוי לעניין, והגיטרה עזרה לי. הגיטרה שימשה איזה מין גשר לקשר איתם, ונמשכתי לתחום הזה, הלכתי ללמוד עבודה סוציאלית בירושלים.
אולי גם בגלל מה שעברת בבית.
יכול להיות, חווה, אין ספק שאני חושב שההליכה ללמידה של מקצוע טיפולי הייתה גם אולי כדי לעשות איזה תיקון, איזשהו סוג של תיקון לעצמי, דרך גם העבודה מול אחרים, לעשות איזשהו סוג של מסע כזה של תיקון.
כן, בהחלט, בהחלט.
כן, והשיר הבא אולי שאנחנו נשמע, נכון? השיר הבא זה אימא, נכון?
כן.
נכון? שעוד
כן,
אחד ככה, נכון. של מתי כספי, וגם הוא קשור לעולם הפנימיות.
ריקי גל,
מי ששרה אותו, מי ששרה אותו זה ריקי גל. אז אומרת ריקי גל שעברה חיים הרבה יותר קשים ומסובכים משלי. היא ממש הייתה ילדה בסיכון פר אקסלנס, והשיר הזה ככה נותן לנו איזו הצצה, איזו הצצה.
היא באמת סיפרה על השלב הזה.
נכון.
אז אנחנו שומעים עכשיו את אימא של ריקי גל.
כן, הלחן של מתי כספי, מילים של אהוד מנור. מילים של אהוד מנור, זיכרונו לברכה.
בבקשה.
שרקיס מול קודף אותי מהנבח לאן הגלו יחד
שחר, מה שאתה סיפרת על הילדים בסיכון, אתה יכול להרחיב על זה קצת?
כן, תראי, העולם תוכן הזה שהסתובבתי בו, רוב הקריירה שלי בעצם המקצועית, הייתה סביב העולם של ילדים בסיכון. ומה ששאלת מקודם, כנראה שזה בהחלט מתחבר, כי כנראה שיש איזה גם צורך של תיקון עצמי, וגם הבנה, כן? אתה בא למקום הזה מתוך הבנה מה חווה ילד שנמצא בסיכון, ואתה יודע גם שיש דרכים להתמודד. ורוב הקריירה המקצועית שלי עשיתי בעצם באמת בתחום הפנימיות בארץ, והעבודה המרכזית שלי בתקופה שפעלתי בזירה הזאת הייתה בארגון שנקרא ארגון הג'וינט. ובארגון הזה, חלק האחרון של הקריירה שעשיתי שם, ניהלתי מחלקה לילדים ונוער בסיכון, ועשינו מגוון רחב של פרויקטים בכל רחבי הארץ, ובעצם בנינו תפיסות עבודה והקמנו פרויקטים חדשים ועזרנו לילדים לעבוד עם המשפחות שלהם, כן, לחבר בין הורים שמתקשים, הקמנו מרכזי ילדים הורים, המון דברים טובים עשיתי למען ילדים בסיכון בארץ. אני מודה מאוד לארגון הזה שאפשר לי שנים באמת של תרומה גדולה מאוד לחברה, וזה תחום שלצערי גם היום, כן, כמעט 20% מהילדים בארץ הם ילדים בסיכון. וכמה שאתה לא עושה למען המיגור התופעה הזאת, זה מאוד קשה. זה מאוד קשה, אבל זה אפשרי. ויש הרבה עמותות שעושות עבודה מאוד משמעותית, גם בקהילה וגם בתחום הפנימיות. זה תחומים מרתקים, תחומים של באמת נתינה, אבל אחרי 15 שנה של עבודה בארגון הג'וינט, וכמעט 30 שנה של קריירה בתחום הזה, הרגשתי שאני בשל לצעד הבא. והלכתי ללמוד קורס הוראת דרך. ושם נפגשנו, חווה, נכון? שם נפגשנו.
קורס מורה דרך. אבל רגע, שנייה, לפני שאתה מפתח את הנושא הזה, אני בעצם שמה לב שאתה נוגע, לא נוגע כל הזמן בתחום של ילדים בסיכון. כאילו זה בא מהקטע של הבית.
היום אני דווקא פועל בזירה, בצד השני של זה. היום אני עובד עם אנשים מבוגרים דווקא. אבל אני קורא לעצמי מוזיקאי סוציאלי.
ככה אני קורא לעצמי. הגדרה כן, שמאוד כן, מעניינת.
זה... אני שילוב.
שחר שומן, מוזיקאי סוציאלי.
אכן כך.
אהבתי.
אהבת.
אני אגיד לך למה, כי גם שמעתי את השיר שלך, הז'רגון הפסיכולוגי. הז'רגון הפסיכולוגי זה כל כך כאילו מתקרב לכל התחום הזה.
יאללה, אז בוא נשמע אותו.
מדברים. אז בוא נשמע את השיר הזה. זה כן. בעצם נוגע עוד פעם לעולם של הילדים בסיכון.
נכון מאוד.
אז בוא נשמע ונדבר על זה אחרי כן.
הז'רגון הפסיכולוגי השתלט לי על חיי, עוטף אותי בים של מה עשו ומה כדאי. נוירוטי או פסיכוטי זה עניין של הגדרה, ועליי משוחחים מנגנונים של הגנה. פתולוגיה של הנפש הסבוכה לה בקומפלקס, מנתקת את הרגש מהרציו כמו מאש. איד שמשתולל ואגו מנופח, חרדה מול ביטחון ודימוי עצמי מפותח. ואני, איכן אני, בתוך עולם המושגים שהפנמתי כי גדלתי במאה סרים. עמוסות ביצרים מתעלות אותי לדרך מלאת מעצורים אמא ואבא למקחבים בחלומות יונג בועט בפרויד וחרבות כאן נשלפות ואני איכן אני בתוך עולם המושגים שהפנמתי כי גדלתי במאה העשרים
כן, אז תראי...
שחר, הז'רגון הפסיכולוגי, בוא תרחיב קצת.
תראי, השיר הזה נכתב בעת לימודי העבודה סוציאלית בעצם, שנחשפתי ככה, זה נכתב לפני 30 שנה השיר הזה. זה לא שיר מהיום, חווה.
אוקיי.
ובעצם, כשאתה לומד פסיכולוגיה, אתה צריך להכיר הרבה מאוד מונחים. אז השיר בעצם ככה משחק ומטייל בין המונחים שלמדתי על נפש האדם.
יפה.
זה הרעיון.
אז פה אני רוצה לגעת בנקודה. מה התהליך שאתה עובר כדי לקבל השראה, לכתוב שיר, איפה, איך מתרחש הפלא הזה? אני חייבת להגיד לך בסוגריים שאני ניסיתי כמה פעמים וזה לא עבד לי. אז אני אשמח לדעת איך אתה עושה את זה.
תראי, זו זכות גדולה, אני חושב, לכתוב. אני, הערוץ הזה, זה ערוץ, כמו שאת אומרת, לא כולם נוגעים בערוץ הזה. ואני חושב שיש מילה ככה מאוד משמעותית בעניין הזה שזה ההשראה. איך בעצם...
איך אתה מקבל השראה?
איך בעצם יש לך השראה פתאום לקחת את עצמך ולכתוב.
נכון.
כל אחד, אני חושב, כל מי שנוגע קצת בתחומים האלה יודע שזה מאוד אישי. יש אנשים שקמים בבוקר ואומרים, עכשיו אני הולך לחדר ואני מקדיש את השעתיים הקרובות לכתיבה. אני ממש לא שייך לז'אנר הזה. אני אדם ככה מאוד אימפולסיבי, ובדרך כלל, ובמיוחד סביב הספר הזה, ככה שהוצאתי עכשיו, אני כותב לא מהיום, אבל בעצם הספר הזה זה סוג של אסופה, של הרבה דברים שככה כתבתי למגירה הרבה שנים, והגיע הזמן שהם יצאו לאור. ואני חושב שזה אקט שככה מאוד ככה... אקט שאני חושב שכל אדם שכותב ויוצר כדאי שיעשה דבר כזה לפחות פעם אחת בחיים. וההשראה מגיעה אצלי, ואני שמתי לב ככה שעברתי על הקטעים פתאום שאספתי בספר, הבנתי כמה דברים על העניין הזה של הכתיבה שלי באופן אישי. ואני ראיתי שהכתיבה אצלי קשורה למצבים של מעבר. למצבים של מעברים. מצב של מעבר הרבה פעמים הוא מכניס איזושהי חרדה, איזשהו חשש מהעתיד, יש איזו אי ודאות, ואם זה מעבר דירה, ארגז חיינו זה קטע שנכתב על מעבר דירה בעצם, על הארגזים. כן, על הארגזים של מעבר דירה.
שכל מה שאנחנו עושים...
מי שיקרא את הספר, יקרא...
אנחנו בעצם כל...
אנחנו אורזים את החיים שלנו בארגז, כן.
אורזים את החיים.
אז מעברים הם מצב שמזמין אצלי. עכשיו, מעברים זה יכול להיות גם שאני נוסע לחול, ופתאום יש לי איזה מין שקט כזה, ושינוי. והשינוי הזה מכניס פתאום אלמנט של פניות, והפניות מזמנת גם... כתיבה אצלי. אז כל מיני יש סוגים של מעברים, שינוי עבודה למשל. גם, יש פה אלמנט של חרדה, מה יהיה, נכון? מכירים את השאלה הזאת של, אצל כולנו, מה יהיה, מאיפה תגיע הפרנסה הבאה? אז המצב הזה של הסטרס אצלי הוא המזור זה הכתיבה, אם במוזיקה ואם גם בכתיבה של טקסטים ופרוזה ושירים קצרים שהם לאו דווקא עם מוזיקה, והספר בעצם ארגז חיינו, הוא כולל את שני הדברים האלה. הוא כולל שירים שקיבלו מנגינות, והוא כולל שירים וקטעי סיפורים קצרים כאלה שאין להם מנגינה. אז זה בעצם הספר הזה שהוצאתי לקראת סוף העשור השישי לחיי, וזה מתנה גדולה, הכתיבה.
טוב, יש כאן איזשהו שיר... דיברנו על הוראת הדרך, למדנו להיות מורי דרך, נכון?
נכון.
יש איזה סיפור עם הג'יפ שהתחלת לספר?
כן, אז תראי, בעצם מה שאני עושה היום, בעשור האחרון התחלתי בעצם כמורי דרך, למדתי הוראת דרך ביחד איתך, והתחלתי לעסוק בזה. ובעצם מה שקרה זה שכשהתחלתי לעסוק בזה והתחלתי ללמוד, לא ידעתי שהלימודים הם עד כדי כך קשים ואינטנסיביים, את זוכרת?
לעשות דוקטורט זה הרבה יותר קל.
כן, זה לימודים מאוד אינטנסיביים. אני חשבתי שאני בא לטייל, אני חשבתי שאני הולך לטייל. אבל בעצם הלימודים הם מאוד רוחביים, הם לימודים שנותנים לך, מקנים לך הרבה מאוד יכולות, והייתי צריך להתפרנס, ואז הלכתי לאהבה הראשונה שלי לגיטרה, חזרתי לגיטרה, והתחלתי לפתח הרבה זמר היסטורי מוזיקליים, שבהם בעצם שילבתי גם את התכנים שלמדנו בקורס מורה דרך, וככה יצא שבשנים האחרונות אני עוסק בזה יותר מאשר בהוראת דרך. הקורונה די הרגה לנו את המקצוע, והרבה מורי, הרבה מורי דרך, הקורונה...
התיירות נפגעה מאוד. מהקורונה עד היום.
אבל המזל שלי זה שאני מנגן, ואני משלב בעצם את שני הדברים. אז דבר אחד שאני עושה מאוד, אני הרבה עובד עם הגיל השלישי היום, עם האנשים שבנו את הארץ, ואני אספר לך איזה סיפור אחד יפה, ככה על אנקדוטות מהיום-יום שלנו, של אנשים שעוסקים בתחום הזה. יום אחד אני מגיע לאחד המקומות שאני מופיע בהם, ואני מספר להם את הסיפור של כיבוש אלת, כיבוש אומרשרש ב-48.
ענפת תגל הדיו.
ואנחנו למדנו שהכיבוש הזה התבצע על ידי שתי קבוצות, של גולני ושל הפלמח, נכון? נכון,
יפה. הערבה.
ובסיפור שסיפרו לנו בספרים, כתוב שהגיעו כוח אחד שהגיע דרך בקעת הירח, נתקל במחסום של המצרים. וסיפרו שם שהם חילקו סוכריות לשומרים המצרים, והם נתנו להם לעבור. ואז אמרתי לקבוצה שהופעתי, לפני ששרתי את השיר הידוע, אי דרום על אילת, סיפרתי שזה מה שלמדתי, שזה מה שהיה. אז איזה איש אחד הרים אצבע.
אני הייתי שם?
והוא אמר לי, כן, הסיפור הוא נכון, אני הייתי הנהג של הג'יפ. אז זה מה שקורה בין היתר בעשייה הזאת עם הגיל השלישי, פוגשים אנשים מקסימים, נפלאים, אנשים שבנו את הארץ הזאת. אני עושה גם ימי הולדת לאנשים שהגיעו לגיל 70 ו-80, או חתונת זהב, או דברים כאלה. וגם אני עושה קבוצות קטנות, יש כל מיני דברים שאני עושה בתחום הזה, וזו עבודה שאני מאוד אוהב, הקבוצה, עבודה עם קבוצות קטנות.
כן.
ושם אנחנו מעלים שירים וזיכרונות, וזהו, זה הדברים שאני עוסק בהם היום, ואני מאוד נהנה, מאוד מאוד נהנה.
אני הבנתי שאתה רוצה להקריא איזה קטע קטן שנקרא ענפה לבנה, או שאנחנו...
כן, 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 אני ככה לקראת סיום, אני מבין שאנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, עבר לי יותר מדי מהר, חווה.
כשנה.
יותר מדי מהר.
הזמן עובר מהר.
אז אני רוצה ככה להקריא איזה קטע קצר שכתבתי, אי אפשר להתעלם מהתקופה שבה אנחנו חיים בשנתיים האחרונות. ואותי תפס השבעה באוקטובר, תפס אותי בטיול בחוץ לארץ.
גם אני.
שהיתי בפירנצה עם רעייתי.
כן.
היה באמת נפלא, היה סוכות נפלא, היינו זה 10 ימים בפירנצה, אנחנו מאוד אוהבים את פירנצה, זה פעם שלישית כבר שביקרתי בפירנצה, כהיותי חובב אומנות, אז עיר נפלאה לכל מי שאוהב אומנות, ופתאום הגיע היום הזה הנורא, ואני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי חווה. אני ממש לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, אנחנו רצינו לחזור הביתה, רצה הגורל והטיסה הייתה צריכה לצאת יום למחרת, אז כמובן שלא יכולנו לחזור לארץ. אני הייתי בפירנצה, הסתובבתי שם כמו זומבי.
כן.
העיר הכי יפה בעולם,
כן.
ואני מסתובב שם
לחזור.
כמו זומבי. אז אני רוצה להקריא לך קטע קצר, כן. לפני הסיום, כן. קצת לפני הסיום. קטע נקרא ענפה לבנה. המולת העיר הצפופה לא נותנת מנוח. יפה העיר, אסתטית עד כלות, אבל רק ענפה לבנה אחת על גדות הנהר המציאה בי שקט. זהו. הייתי מסיים שם, בסוף היום הייתי הולך לראות את הענפה על הגשר מול הפונטה וקיו, וזה הדבר היחיד שהרגיע אותי, אני ממש לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, עד שחזרנו הביתה.
לצערי אנחנו צריכים לסיים בנקודה קריטית זו, אנחנו רוצים לשמוע...
לא נסיים עם אהבה קצת?
אנחנו נשמע, אבל אנחנו רוצים, אתה רוצה שנשמע את גונה או שאתה רוצה...
אני אשמח, אני אשמח לסיים באהבה. באהבה, שיר אהבה.
שיר אהבה, אבל אנחנו... רגע, על רקע השיר, אני רוצה לראות, להגיד לצופים שלנו איך מגיעים אליך. פרטים עליך, יש לנו על הספר שלך פה את היוטיוב, ואנחנו גם נפרסם
כן, ב... אפשר לכתוב שחר שומן בגוגל, ותגיעו לחומרים שלי, אוקיי. אז גם אפשר לכתוב
אפשר
בגוגל.
וגם אפשר למצוא את זה, להיכנס לפייסבוק שלי, חווה דורני, חווה חוויה, לראות את ה... שידור שלנו, וגם אני רושמת שם את כל הפרטים של שחר.
תודה רבה.
יכולים להגיע
תודה
אליך.
תודה על ההזדמנות ככה לספר על הדברים.
אני מאוד שמחתי לפגוש אותך, אנחנו גם אפילו את הפינה...
ותודה לטכנאים, אולי כן, לא רואים את אותו, הפינה... אבל אתה עושה עבודה נפלאה. תודה
אפילו
רבה.
אפילו הפינה השבועית, הטיול השבועי, משום מה, כשנהנים הוא ברח לנו.
ברח
לא
לכם.
נורא, נעשה אותו בפעם הבאה. ניפגש שוב בשבוע הבא בשעה 6, ובבקשה השיר האחרון, גונה. בבקשה, שיר של שחר.
שנפתח היום לא אוכל להחליפה פתאום את היית לי כמלאך שביר מרחפת לי מעל העיר ואני כמו אידיוט מושלם מנווט עצמי בתוך עולם צדים גסים ומגושמים בין תווי גופך העדינים ואני כל כך רציתי כן עוד לא מציתי כמה שרציתי כבר ואני כל כך רציתי כן עוד לא מציתי כמה שרציתי כבר יצאתי לעברך שנית וקראתי לך ולא ענית מגשש נזהר בחשיכה מתי תבוא הגאולה בנחישות ורגישות לילה חתרתי למגע זרי ונותרתי זר ומיותם מבקש אותך ולא נרדם ואני כל כך רציתי כן עוד לא מציתי כמה שרציתי כבר ואני כל כך רציתי כן עוד לא מציתי כמה שרציתי עיוור
הבוקר עלה בהרים הכחולים